טוב, בוקר טוב ושלום וברכה. כן, אנחנו דיברנו בפעם שעברה על המדמה. רק מילה אחת על המדברים. ראינו שהרמב"ם סבור ככה, שהמדמה זה בעצם הזיכרון של החוויות החושיות, והחוויות החושיות זה בעצם המפגש של הנפש עם ישויות חומריות, וזה נעצר בנפש, זה נעצר בדמיון. אחר כך הדמיון גם נוצרים בו כל מיני תרכובות של יצירות שהם לא בהכרח דברים שיכולים להיות קיימים במציאות בפועל. כן, כמו שאמר הרמב״ם, בהחלט יש דברים שלא ייתכן שיהיו במציאות על פי טבע העולם כמו שלפנינו. עכשיו, מה שאנחנו רוצים להתייחס זה למה שהרמב״ם כותב ושם המדברים. כאן תאור המדברים, התאורת המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת התא, הייתה מחויבת המחויב האפשרי, תודה, והנמנע. כן, זאת אומרת שהמדברים, אמרנו, זה סוג מסוים של פילוסופיה שנטו לזלזל בה, אני קורא להם מדברים, זה כאילו רק לדבר דברים, אבל בלי ההכרחים השכליים הנדרשים בשביל טיעונים שהם ברור האמת. אשר בנו פיתת רם בחלוקת המחויב האפשר והנמנע, שהם חשבו, הביאו בני אדם לחשוב, זאת אומרת, הוא אומר, יכול להיות שהם בעצמם לא האמינו בזה, אבל לפחות ככה יוצא מתוך מה שהם אמרו, כי כל מדומה אפשר. ולא ידעו שזה הכוח להחכים דברים שמציאותם נמנעת כמו שזכרנו. השאלה האם באמת אין ממש שום איזשהו בסיס במציאות למדברים האלה, או שכן. עכשיו, לכאורה, צודק הרמב״ם, שבטבע המציאות הקיים היום, אז ברור שיש דברים שהם לא יכולים להיות על פי חוקי הטבע. כן, נניח שאני מניח משהו, הדמיון יכול לדמיין שאם אני שם פה כדור, עוזב אותו, הוא עולה למעלה, נכון? בדמיון אתם יכולים לדמיין משהו כזה. חוקי הטבע, שיש לנו כוח משיכה, זה לא יכול להיות. אז מה מתכוונים המדברים שזה אפשרי? כן, זאת אומרת שכל מה שמדומה אפשרי, כל מה שנמצא בדמיון, כן, זה אפשרי המציאות. מה זה אפשרי? מה, הם לא ידעו שיש חוקי טבע? עד כדי כך, עד כדי כך. עכשיו, אם מדובר ברמה של הזיות גמורות, אז בשביל מה הרמב״ם צריך להגיד אותם פה? כאילו, מה הנקודה? מה, כל איזה שטות שאיזה אחד אומר ברחוב, צריך להתייחס אליה? כאילו, עכשיו, או שהרמב״ם מביא את זה באמת זה ברמת שטות גמורה, אין בה לא טעם ולא ריח, אבל הרמב״ם רק ידע שזה נפוץ אצל ההמון, אז הוא אמר, טוב, בסדר, אני כותב פירוש למשנה, הפירוש הזה הולך להיות משהו שגם לאו דווקא תלמידי חכמים התעסקו בו. הוא כתב את זה כדי לקרב את המשנה גם לבן אדם פשוט. אז הוא הלך תדע מה יש בראש של האנשים הפשוטים, יכול להיות שיש בהם גם כל מיני דמיונות כאלה שקשורים להשפעות שבאו מהמדברים האלה. אז יכול להיות שבגלל זה הוא כתב את הדברים, אבל לא באמת בגלל שיש פה איזשהו משהו שאפשר לחשוב עליו כמשהו רציני, או שיכול להיות שכן יש הווה אמינא לומר כך. זאת אומרת, כן יש הווה אמינא לומר שמה שעולה בדמיון הוא דבר שהוא אפשרי. ואולי הכוונה שלהם הייתה כזאת. הם הסכימו, וזה נראה לי פשוט. אם מדובר שהם בעצמם אמרו את זה, המדברים האלה, עכשיו, המדברים האלה שהם חכמים. זה שהם לא עמדו בקריטריונים של הרמב״ם ביחס למה נקרא, מה נקרא הוכחה שכלית, אז כן, סביר להניח ש-99.9% מהאנשים לא היו עומדים בקריטריונים שלו ביחס למה נקרא הוכחה שכלית, אבל בהנחה שהם אמרו את הדברים, ובהנחה שהם אנשים שבמושגים נורמטיביים נקראים חכמים, אז איך הם טענו כזאת טענה? אולי הם הבינו ככה. שיכול להיות שמה שהם אמרו זה לא שבאמת במציאות עכשיו על פי חוקי הטבע שקיימים בעולם הדבר הזה אפשרי. כי הם הבינו שאם היום כרגע המציאות מושתת מונגת על פי חוקי טבע מסוימים, אז ודאי שזה לא אפשרי הרבה מהדברים שהדמיון מעלה לנגד עינינו. אבל אולי הם הבינו כך, שכאילו שהדמיון זה אחד מן הרי גם הוא חלק מטבע העולם. הדמיון שלנו הוא חלק מטבע העולם. והדמיון שלנו למעשה מה שהוא עושה, הוא יוצר יצירות שנוגעות לעולם החומר, כמו שאמרנו, יש את חוויות החושים, דהיינו מפגשים עם ישויות חומריות, שנקלטות בנפש, ומתוך זה נוצרים הציורים האלו, והנפש עצמה היא חלק מטבע המציאות. אז יכול להיות שמה שהוא אמר, מה שהם טענו זה שזה עצם זה, שזה כלול במציאות הנפש של האדם, וגם אותם דברים שהדמיון יוצר מהם יצירות, הם כלולים במציאות. אז זה אומר שיש איזשהו אופן שהמציאות תצליח להיות מכילה אותם, אם כי לא על פי חוקי הטבע הקיימים כיום, וזו שאלה מעניינת. האם יש גבולות למציאות? כלומר, האם כשאנחנו אומרים שהמציאות היום, עולם החומר של היום מתנהל באופן מסוים, האם זה מוכרח שהוא יתנהל באופן הזה? אז אתם יכולים להגיד, מה זאת אומרת, מה השאלה? הרי אלוקים הוא כל יכול, אז הוא קבע עכשיו שהחומרים של היום, עולם החומר של היום, מתנהל על פי חוקי הטבע האלה. אבל הוא יכול לקבוע שעולם החומר של היום מתנהל על פי חוקי טבע אחרים. ואז אותם ישויות חומריות שיש לנו היום, אותו עולם חומר שיש לנו היום, הוא יכול להתנהל בצורה אחרת. זאת אומרת, בעיקרון, תשים כדור ותעזוב את היד, וזה יכול לעלות למעלה. אבל זה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? זה כמו השאלה האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא או לעשות פירמידה שהיא כדור. לא יודע מה זה פירמידה, זה הגוף הזה, שנראה כמו כמה משולשים מכל מיני צדדים. נכון, זה תלת ממדי כזה. הוא יכול, הפירמידה יכולה להיות כדור, או הקובייה יכולה להיות כדור, קובייה יותר קל לדמיין. קובייה יכולה להיות כדור. מה אתם אומרים? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הקובייה בעולם. עכשיו, גם אם נניח שהוא לא יכול לעשות את הקובייה כדור, אבל זה לא בגללו. זאת אומרת, הוא יכול ליצור מציאות אחרת לחלוטין, כולל תודעה והכרה שונות שלנו, שבה לא תהיה סתירה בין קובייה לכדור. אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה, אבל זה יכול להיות. אבל אני שואל לגבי העצם החומרי הזה שנקרא קובייה. הוא יכול להיות כדור? אז המגבלה, וזה הרמב"ם כותב גם במורה נבוכים, שיש מגבלות שהן קיימים לא אצל אלוקים, הן קיימים במציאות עצמה. זאת אומרת, הקובייה לא יכולה להיות כדור כי קובייה מוגבלת להיות קובייה. היא לא יכולה להיות כדור. מימן יכול להיות חמצן. אם הוא מימן, אז זה לא חמצן, הוא חמצן, זה לא מימן. הוא לא יכול להיות, זה לא קשור למגבלה אצל אלוקים. זה מגבלה בישות החומרית. עצמה, הישות הזאת לא יכולה להיות משהו אחר, כי היא כזאת. יכול להיות שבעצם מה שמדברים התכוונו, לא להסבר הפשטני בדבריהם, שכל מה שעולה בדמיון זה כבר עכשיו, על פי חוקי הטבע הקיימים כיום, זה אפשרי. יכול להיות שהטענה שלהם הייתה, שאם יש דברים שקיימים במציאות, זה אומר, בדמיון שלנו, זה אומר שבאופן פוטנציאלי, עולם החומר, יכול להיות מסודר באופן הזה. אם כי, על פי הסדר של עולם החומר היום, זה לא ייתכן. ונקודת החידוש בדבריהם, לומר שהאפשרויות האלו שעולות בדמיון שלנו, הן כלולות בפוטנציאל של עולם החומר. כי בסופו של דבר, מה זה מה שעולה בדמיון שלנו? זה סדר אחר של עולם החומר. במציאות ראית הבית והגג למעלה. בדמיון הגג למטה. האם זה אפשרי על פי חוקי, על פי הכללים של עולם החומר בטבע המציאות היום? אולי כן. ויכול להיות שדברים על פי טבע המציאות היום לא, אבל פוטנציאלית זה יכול להיות אם ישתנו חוקי הטבע, כלומר ישתנו הכללים שבהם עולם החומר. אבל גם יש דברים שגם שינוי הכללים של עולם החומר לא יאפשר לחומר לעולם להימצא מצב כזה. כי יש מגבלה בעצם החומר. אולי זה הייתה עיקר הטענה שלו, אבל זה כבר טענה כבר חכמה שצריך לחשוב עליה. אבל לפחות הרמב״ם, משהו התנגד, ודעתי, אם הרמב״ם היה סבור שהם התכוונו למה שאמרתי עכשיו, הוא לא היה יוצא נגדם, כי מאיפה הוא יודע מה יכול להיות פוטנציאלית ביחס לעולם החומר. אבל לפחות הוא התכוון לשלול את מה שאפשר להבין מדבריהם, שגם במציאות הקיימת היום, של חוקי הטבע הקיימים היום, כל המדומה אפשרי. וזה הרמב"ם אומר, זה ודאי לא נכון. בסדר? זה ביחס לסוגיה הזאת, אני רוצה להמשיך הלאה.
מה הם התכוונו באמת?
מה?
מה הם
לטעמים התכוונו למה שאני אמרתי. לא, לכן הרמב״ם יכול להיות שהיה זהיר, או שהביאו בני אדם לחשוב. זאת אומרת, כאילו כשהוא אומר את המילים האלה, אולי הוא רומז לזה, שאולי הם התכוונו למשהו אחר, אבל לפחות אנשים תופסים אותם בצורה כזאת, שכל מה שעולים בדמיון הוא אפשרי. אגב, נקודה נוספת, כן. עכשיו, לפי זה יוצא שיש כן איזושהי נקודה אמיתית בדברים שלהם. זאת אומרת שהיא טענה עקרונית, אנחנו לא יכולים להגיד שיש לנו הוכחה לזה. אבל נקודה נוספת, אני חושב שהרמב״ם בא לחדד אותה, זה ההבדל העצום בין הכרח שכלי לבין דמיונות. ופה זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים הטעויות של רוב בני אדם נובעים מזה שהם לא עושים הבחנה בין שכל לבין דמיון. זאת אומרת, נניח שבן אדם אומר, אני טוען כך וכך. כשאתה אומר אני טוען כך וכך, מה אתה מתכוון לומר? כשאתה בחנת את זה בצורה שכלית, בדקת את הצדדים לכאן ולכאן, ראית את האפשרויות, ראית מה יותר. עכשיו, גם ביחס לשיקול השכלי, יש דברים שיש לך הכרח שכלי, מה שנקרא בכפוף לחוקי הלוגיקה של השכל, המסקנה הזאת היא מוכרחת, זו מדרגה גבוהה מבחינת ההכרח השכלי, ויש דברים, לא של הכרח, יש דברים שאתה אומר, על פי הנטייה, נקרא לזה, של השכל, יותר נראה כמו צד מסוים. זאת אומרת, מה שנקרא השערה שכלית. יש הבדל עצום בין הכרח שכלית לבין השערה שכלית. וגם בהשערות השכליות, יש הבדל בין השערות מבוססות יותר והשערות מבוססות פחות. כל זה בזירת השכל. יש סיפור אחר שנקרא הדמיון. הרבה בני אדם לא עושים הבחנה בין דמיון באופן כללי לבין שכל. ובתוך השכל עצמו בין השערות לבין הכרחים. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה לעשות את ההבחנות האלה. עכשיו, יכול להיות שהרמב״ם פה בא לרמוז לנקודה הזאת, שכשאנשים, וזו דוגמה קיצונית ללכת אחר דמיונות, ולטעון טענות שהן לא עומדות במבחן המציאות הפשוטה, ובעצם אתה לא מבין שהמציאות כפופה לחוקי טבע, ואתה סבור שמה שיש לך בדמיון זה יכול לקרות כבר עכשיו, זה ודאי דבר שהוא לא נכון. כן, וכשאנחנו לדוגמה הרבה פעמים, אתה שומע ויכוח בין אנשים, אתה אומר לעצמך, אף אחד מהם לא חשב על מה שהוא אומר. זאת אומרת, אתם אומרים משהו, מה שנקרא, מתוך הרגש. כן, ואדם לא עושה הבחנה, האם זה סתם איזו נטייה כזאת שיש לו, כתוצאה מ, לא יודע, בדיוק איזו התעוררות רגשית כלפי משהו מסוים, או שיש לו צידוק שכלי לעניינים האלה. כן, בואו ניתן לכם דוגמה לאיזשהו דבר שיכול לגרום לנו. נניח שאתה רואה בן אדם שעורר אצלך רחמים, הוא ביקש כסף, עורר אצלך רחמים ונתת לו כסף. עכשיו אנחנו שואלים אותך, תגיד, האם אתה חושב שזה היה נכון לתת לו כסף? שואלים שאתכם, זה נכון, הכוונה במושגי השכל. זאת אומרת, האם עשית מעשה חיובי על פי מושגי השכל? או לא? אז יכול להיות שאחרי שאדם יעשה, יתחיל לעשות חשבון. האם זה נכון היה מבחינת השכל לתת אותו אדם? בגלל מסקנה שהמעשה הזה היה שלילי ביותר. למה? כי אותו אדם הזה זה מסומם שעוד רגע הולך לקנות את הסמים בדיוק בכסף שנתת לו. הכנסת אותו לבור עוד יותר עמוק מאשר איפה שהוא היה. אתה חשבת שעשית מעשה חיובי. עכשיו, למה פעלת? פעלת מתוך הרגש של הרחמים שהתעורר, זה בסדר שיש לך רגשות רחמים. אבל אתה צריך את השיפוט השכלי. עכשיו, אדם שהוא לא עושה הבחנה בין הרגש לבין השכל, כלומר, בין רגש שהוא תוצאה מדמיון, אנחנו נלמד את זה בהמשך. הרגשות האלו, יש הרבה מהם תוצאה מדמיון. אולי זה רק מדמיון, אבל לא משנה, לא נכנס לזה כרגע. לבין השיפוט השכלי, הוא יצדיק את המעשה שלו. הוא יגיד לך, מה אתה מדבר? הוא מסכן, לא ראית איך הוא נראה, לא ראית איך הוא התחנן, איך הוא מבקש. תראה, הוא גם נראה מסכן, תראה איך הוא לבוש, מה אתה רוצה להגיד שיש לו? כל הדברים האלה הם דברים של רושם חיצוני, שהרגש והדמיון פעלו פה וגרמו לך לעשות את הפעולה הזאת, ואתה אחר כך גם מצדק אותה. ואתה לא שם לב שבעצם אתה לא טענת פה שום טיעון שכלי, וגם לא התמודדת עם טיעונים שכליים. אבל בגלל שלבני אדם, ולהרבה פעמים, לא עושים את ההבחנה בין שכל לבין רגש ודמיון, אז הם מנהלים את החיים על פי הרגש והדמיון, ולא על פי השכל. אתן עוד דוגמה אחרונה. התפריט של ארוחת הבוקר, שאכלתם עכשיו, הוא היה על פי הרגש או על פי הדמיון? או על פי השכל? על פי השכל אכלתם רק דברים בריאים, ברוך השם. במינה צהובה אכלתם? 28%. שמתם איזה חימה, משהו. יותר משתי פרוסות לחם. איזה שוקולד. הלכתם על פי הדמיון. לא על פי השכל, נכון? על פי השכל, כל האוכל הזה הוא לא בריא, הוא מקלקל את הגוף. אנחנו הרבה פעמים, ועכשיו, הרבה פעמים זה גם מעורבב. זאת אומרת, ממש לנתח איזה משהו. זאת אומרת, עצם זה שהלכתי לארוחת הבוקר, זה שכל. צריך לאכול, לשים את הגוף. זה שהחלטתי שאני אוכל לחם, זה חשוב. זה על פי השכל. אבל השאלה, מינון, ואיך, ובאיזה אופן, וכולו וכולו, כל זה היה השפעות הדמיון. כשאתה לא מספיק חד בהבחנה בין השכל לבין הדמיון, אתה תשתבש. זה עיקר הבעיות שיש לנו בחיים, אנחנו בעזרת השם נדבר על הדברים האלה כשאנחנו נסיים את המתעורר.